שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אביתר, שלום לכבוד הרב, על פי מדרגות עשן, כלומר עולם שנה נפש, בשיעור סקירה שבת בתור עולם המקדש, השבת בתור עולם מקום המקדש, ושבת בתור שנה, זמן, היום השביעי בשבוע. האם מצוינת השבת גם בתור נפש, אדם, תודה מראש. כן, תלמיד חכם נקרא שבת. כלומר, הוא חווה את החיים כמו מה שכל אדם חווה בשבת, הוא חווה תמיד. אז הוא שבת. ולכן אמרו גם, מי שלא כל מי שאין בו דעת, כאילו נחרב את המקדש בימיו, כי בעצם הדעת, זה השרת השכינה בתוך האדם, אז כך שזה מקביל. אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו של ספר ויקרא, פסוק י"ב. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אז אם אני מבין את הפסוק בשני החלקים הראשונים שלו, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, זה יכול להתפרש כמתייחס לפרט. אבל המשך הפסוק ואתם תהיו לי לעם, ברור שהוא מתייחס לכלל. הכלל הוא הוויה, העם, זאת הוויה ארצית, כלומר בעולם הזה האדם חי בתור כלל, לא בתור, ואילו בחיי גן עדן, למשל בגן עדן זה כבר גורלו של היחיד. לכן יהיה קשה מאוד לפרש את הפסוק הזה כמתייחס אל היחיד, ברור שהוא מתייחס אל הכלל ובאופן ארצי. אף על פי כן חז"ל אמרו כך, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני, והייתי לכם לאלוהים, כלומר יכול לא תיראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. מה עם המשך הפסוק, ואתם תהיו לי לעם? הספרה, חז"ל, מתעלמים מהמשך הפסוק. זה יכול להיות קצת תמוה, אלא שיש כאן הבחנה בין שני אופנים של קריאת הפסוקים, או כי מתייחסים אל מה שקורה בארץ, או כי מתייחסים למה שקורה בגן עדן. כאן אנחנו נכנסים למחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מדוע עולם הבא לא הוזכר בתורה? יש לזה כמה סיבות. הסיבה הפשוטה, אומר הרמב״ם, בגלל שאי אפשר להבין מה זה. זאת באמת המטרה, אבל האדם אין לו מושגים מוחשיים כדי להבין מה זה עולם הבא, לכן זה לא הוזכר בתורה, התורה אומרת דברים רק שכל אחד יכול לתפוס. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אומר הרמב״ם, אז למה בכל זאת הוזכרו עץ השדה ייתן פריו, ואתם תנצחו במלחמות ותהיו בריאים וכו'. אומר הרמב״ם, כי כל אלה הם האמצעים כדי להגיע לדעת אלוהים. כלומר, אי אפשר לאדם לעסוק בחוכמה, כשהוא או רעב, או נרדף, או חולה. זה שלושת הדברים שמונעים מן האדם לעסוק בחוכמה. ולכן, הבטיחה לנו התורה, שאם אנחנו נעשה את מה שהיא דורשת מאיתנו, אז באמת יהיה לנו, שלושת הדברים האלה יסורו מאיתנו, ואנחנו נהיה בריאים, ובשלום, וגם שבעים. וזה מה שמאפשר להשיג את החוכמה, ועל ידי השגת החוכמה אדם זוכה לחיי העולם הבא. יוצא שכל מה שכתוב כאן בתורה זה האמצעים ולא המטרה. רבי יהודה הלוי בספר
הקוזמה,
כן, תהלכי בתוככם, זה השראת השכינה במקדש, הקורבנות יהיו לרצון וכדומה, יהיו נביאים. עכשיו רבי יהודה הלוי אומר, לא, להפך, זה שזה לא הוזכר בתורה, כי המטרה של התורה היא העולם הזה. כלומר, יש לפעמים תחנת ביניים, האדם אחרי פטירתו עובר לגן עדן במקרה הטוב, לגיהינם במקרה הגרוע, אבל זה לא המטרה. המטרה היא שתשרה השכינה בעולם הזה, שהקורבנות יהיו לרצון, מלך ישראל ינצח במלחמות, ושיהיה בן יורש את הנחלה, ושיהיה גשם כמו שצריך. זה פחות או יותר מה שאומר רבי יהודה הלוי. עכשיו, השאלה היא מי צודק. הרב קוק אומר דבר פשוט. הרמב״ם רבי יהודה הלוי צודק בבית ראשון, הרמב״ם בבית שני. מדוע? בימי הבית ראשון, העולם הזה היה כדאי לחיות בו, במקום שבו שכינה שורה. מה שאין כן בימי בית שני, שהסתלקה השכינה והעולם הזה הפך להיות גרוע, אי אפשר לומר לאדם, אם תקיים מצוות תזכה לחיי העולם הזה, יגיד בשביל מה? אין כסיפור הידוע על רבי נחמן מברסלב, שנכנס לבית המדרש ושמע את תלמידיו מדברים על עולם הבא. אמר להם, עולם הבא בטוח שיש. כי חז"ל אמרו לנו שיש עולם הבא. עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהינום. ברור, בימי רבי נחמן מברסלב זה היה נכון. העולם הזה היה גיהינום. ולכן זה החילוק שיש כאן. אגב, יש לציין שאמונת עולם הבא הלכה ונחלשה בדור האחרון, אבל עוד יותר נחלשה אמונת גיהינום. זאת אומרת שבכל זאת החברה הישראלית היא יותר אופטימית מפסימית. מה?
זה שאני אתן ההסבר של הרב קוק.
נו.
באמת העולם הבא זה... המציאו את זה בשביל בית שני, כי הם מרגישים מאוד לא...
לא המציאו את זה בשביל בית שני, זה הפך להיות מרכזי בגלל בית שני. כלומר, אפשר להוכיח מתוך קריאה מדוקדקת בפסוקי התנ״ך, שאבותינו בימי קדם גם כן האמינו בהישארות הנפש. בניגוד למה שחלק מהאקדמאים רוצים לטעון, שאמונת הישארות הנפש הגיעה לנו מאפלטון. לא, זה לא בא מאפלטון, זה בא מנביאי ישראל, ואפשר להוכיח את זה. השאלה היא מה המוקד? האם אתה שם את זה במוקד או לא? למשל, יש סוגיות שמעסיקות בדרך כלל רק קבוצות נבחרות. למשל, אמונת הגלגול היא קיימת ביהדות. כמה עוסקים בזה? מעטים. זאת אומרת שגם אמונת עולם הבא הייתה קיימת בישראל, אבל לא עסקו בזה. כלומר, הדאגה המיידית של האדם לא הייתה מה יהיה אחרי המוות. זה הכוונה.
אז אנחנו מדריכים אותנו להיות חלשים
ולהאמין
בעולם הבא.
חז"ל מדריכים אותנו להיות חלשים. חז"ל מזמינים אותנו להיות חלשים. הכיצד? לא הבנתי. מאיפה לקחת את זה? זה לא משנה ראשונה באבות. לא, זה לא משנה באבות. זה משנה בסנהדרין. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא. זה מצוין, טוב מאוד. מה רע בזה? אני בעד שכל ישראל יש להם חלק. ולמה זה מורה על חולשה?
זה מורה על כאילו נטייה שחזר לדחוץ אותנו באמת לחשוב שהעולם הזה עוד גבוה.
כן, אני לא יודע מאיפה לקחת את זה. אלא להפך. הרי מאיפה יודעים שכל ישראל יש להם חלק עולם הבא? שנאמר לעולם ירשו ארץ. כן. אז זאת אומרת, וגם המהר"ל מסביר שהמושג עולם הבא בחז"ל מכוון לעולם התחייה, תחיית המתים, ולא לגן עדן. כלומר, מי שיסביר עולם הבא גן עדן, אז הוא אולי יגיד שעולם הזה לא משהו. אבל הסביר חז"ל זה לא כתוב.
פרק א' של מסילת ישרים של הרמח"ל.
פרק א' של מסילת ישרים של הרמח"ל. כן? לא הבנתי מה כתוב שם.
המקום
האיתון
זה שם,
פה זה
רק מלחמה,
מאחור, מפניו. כן, זאת אני מבין. אתה אומר ככה, שבמסילת ישרים אומר לנו רמח"ל, שעולם הזה זה לא משהו, כי המטרה היא עולם הבא. לא היה ולא נברא, הוא לא אמר דברים כאלה. הרמח"ל כותב שמקום האיתון הזה הוא עולם הבא, סופו של דבר, תכליתו של דבר, תכלית האדם הוא מצבו בעולם הבא, ולא מצבו בעולם הזה, נכון? עכשיו, זאת אומרת שהמצב הוא העיקר, לא העולם, ולכן הוא כותב את מסילת ישרים, כדי להסביר לך בפרק כ"ו, שהוא הפרק האחרון, כיצד מגיעים למצב כזה, שבעולם הזה תחיה כמו בעולם הבא. בשביל זה הוא כתב את בביאור מידת הקדושה. זאת אומרת, עד פרק כ"ה הוא אומר, כל זמן שלא קנית קדושה, אז אין לך מה לחפש בעולם הזה, פרק כ"ו, ברוך השם, קנית את מידת הקדושה, אז העולם הזה הוא הופך להיות המטרה. אלא מה? בדרך כלל כשלומדים ספר מסילת ישרים, נעצרים בפרישות, כי לא רוצים למות ברעב. אבל בעצם מה שהוא כותב, הוא כותב בדיוק כמו הרב קוק. בסדר? אז כך שאין מה להתבלבל. במיוחד שהוא גם כתב ספר שלם על נושא של תחיית המתים, ספר דעת תבונות, כידוע. אז זה, אוקיי. שאלה קטנה. אבל הבעיה היא שעכשיו אי אפשר...